מפקד הפיקוד בשיח עם מפקד חיל האוויר ועם אגם המבצעים ועם חטיבת המבצעים, מבקש ממפקד חיל האוויר לעבור ולמקד את התקיפות ואת הכוח שלו שנמצא כבר באוויר, למקד לאורך הגדר ובגדול ליצור איזשהו חיץ, לא לאפשר לתוקפים נוספים להיכנס פנימה.
טוב, שלום לצופים ולמאזינים שלנו בפודקאסט הפרופסור והווינר. איתי תת אלוף במילואים ארז וינר, ואנחנו בפרק ה-28. כוח רציני. ואנחנו, יש לנו חוב, כי בפודקאסט הקודם, אמרנו שאנחנו נשלים את מה שרצינו להשלים על מה לדעתנו, על הבנתנו, איך אנחנו רואים את האירועי השישי שביעי לחודש, וגם אמרנו שאנחנו נעשה ציר זמנים של האירועים ונוביל אותו בעניין הזה. אז אנחנו הכנו ציר זמנים ואנחנו נציג אותו בבוא העת כאן, ואנחנו עושים עכשיו חלק שני, את החלק ההמשך של מה קרה להבנתנו בשישי שביעי לחודש, אוקטובר 23. אבל כדי, לפני שנתחיל, אולי ארז תיתן איזה אריזה קטנה של מה שהיה, למי שלא צפה וכן צפה, ואז אנחנו נלך לסדר האירועים ונדבר עליהם, כשיש לנו איזה שקף שאני מקווה שהצופים יוכלו לראות אותו ברקע של השיחה שלנו. אז קדימה, ארז, תתחיל ישר באריזה של מה שדיברנו, על מה שדיברנו.
אתה אומר, הפרק הנוכחי יאתגר את המהנדס שבינינו,
כן, יש אתגר, כי
אני מקווה סגר. כן. עד שנגיע לאולפן.
כן.
תראה, אנחנו עסקנו, בחרנו לעסוק במה קרה לדעתנו, בשישי שביעי לאוקטובר, מאחר שזה נושא שאנחנו דשים בו.
לדעתנו, ארז, לדעתנו זה רק בפרשנות, יש דברים שהם עובדות, שאנחנו פשוט יודעים אותם, נכון?
חד משמעית.
זה לא לדעתנו.
אתה אומר, זה לא לכאורה ועל פי מקורות זרים.
כן.
כן, האמת שאני חושב שאנחנו חזים לא רע בעובדות, אבל אני אומר שאנחנו בחרנו לעסוק בנושא הזה באיזשהו פרק או שניים מסודרים, מאחר שנחשפנו להרבה מאוד טענות, הרבה מאוד דיונים, הרבה מאוד אנשים אחרים שמספרים כל אחד את הסיפור שלו או את התובנות שלו, בין האשמה מוחלטת של כן, ראש הממשלה שהשם בכל, לבין האשמה מוחלטת של, לא משנה, גורם צבאי כזה או אחר, טענות על בגידה ועוד חיינה וחיינה, ואנחנו ניסינו לספר סיפור, רגע, בבחינת דבר דבור על אופניו, מתבסס על העובדה שאני כבר מרבע לשמונה בבוקר בשבעה באוקטובר נמצא בפיקוד וחווה ורואה את הדברים בעיניים, מתבסס על העובדה ששנינו שירתנו תקופה ארוכה במכלול התכנון של פיקוד הדרום במהלך המלחמה, ונחשפנו לתחקירים השונים שנערכו ולעובדות ולנתונים הגולמיים ככל שניתן, ולכן כשאנחנו באים ומספרים סיפור, וכמו שאתה אומר, אולי עוד מעט בזכות הטכנולוגיה גם נציג איזשהו שרשור זמנים כזה, איזשהו טיימליין, אז אנחנו באמת ננסה לדבוק בעובדות, ואחרי זה לקראת סיכום הפרק החשוב הזה, נגיד גם את התובנות שלנו ואת ההבנות שלנו, ופה זאת כן דעתנו.
בסדר גמור, ארז. תראה, הפרק הזה אני חושב שהוא מאוד חשוב להבנה של הצופים. אין לנו עדיין תחקיר מסודר שפורסם לציבור, תחקיר חקירה מסודר שפורסמו לציבור לגבי סדר האירועים המדויק של מה שקרה ברמה. אנחנו לא מדברים על רמות הפעולה ביישוב כזה או יישוב אחר, אנחנו מסתכלים על מה שאנחנו ראינו. אנחנו ראינו את פיקוד הדרום, ולכן סדר האירועים שלנו הוא סדר של פיקוד הדרום, ממנו אפשר להקרין כמה דברים לצדדים, אבל בסופו של דבר אנחנו יכולים להעיד רק מה שאנחנו יכולים להעיד, כן? לא, לא זה. אז אני עכשיו אשתף מצגת שעשינו, ובוא אני מציע שנעבור נקודה נקודה ונדבר על נקודה נקודה ולא נעבור איזה רצף ואחר כך נדבר. בוא נעבור נקודה נקודה. אז אנחנו נתחיל באירועים שקרו, ככה אנחנו כתבנו, בין אמצע אוגוסט לאמצע ספטמבר, שזה התגברות של הפרות הסדר על הגדר, ובמקביל, הערכה של במערכת הביטחון, הערכה רחבה במערכת הביטחון, שאנחנו הולכים לטובת, שהחמאס לוחץ להקלות כלכליות, שהאינטרס שלו זה אינטרס כלכלי, והסיפור שלו הוא סיפור כלכלי, ולכן הלחץ שהוא מפעיל, זה עניין כלכלי, ואם אנחנו, רק אנחנו ניתן לו את ה, את ה, את ה, מה שהוא מבקש, אלוהים יודע מה הוא מבקש בעניין הזה, כן? אז הוא ירגע ואפשר ירגיע איתו לאיזו הסדרה ארוכת טווח. אתה רוצה להתייחס לזה, ארז, לתקופה הזאת?
תראה, אני חושב שזאת אמירה חשובה, ולא סתם הקדמנו אותה לרצף האירועים, כי בסוף באים ואומרים אותם בחירי צבא, בחירי שירות הביטחון הכללי, אתם בוחנים אותנו לאור על ההחלטות שקיבלנו באותו לילה, אתם צריכים להבין שהם לא היו בחלל הריק. קצת מזכיר את כוננות כחול לבן של מאי 73.
לפני מלחמת.
כל הצבא נדרך, כן. כל הצבא בכוננות, כל הצבא על הרגליים, כי יש מידעים שמדברים על תוכנית מתקפה מצרית-סורית. בסופו של דבר מתברר ככלום. לא ניכנס לדיון הזה כי זה לא מעניינו כרגע. אבל גם כאן יש התעבויות מקדימות של רעשי רקע, של מתיחויות והבנה מאותם אירועים, וכמו שאמרת, זה בסך הכל רצון של החמאס לשפר את מצבו הכלכלי. אותו חמאס שלא פעל ב-22 ו-23, שצהל תוקף את החמאס, את הג'יהאד האסלאמי, סליחה, אותו חמאס שלהבנת גורמי הביטחון ובעיקר שירות הביטחון הכללי קיבל החלטה אסטרטגית שהוא רוצה לשפר את מצב שנקרא את המצב הסוציו-אקונומי, הייתי אומר,
המצב הכלכלי ברצועת עזה,
המצב הכלכלי ברצועת עזה. אותו חמאס גם כאן בסך הכל משדר לנו, תנו לי עוד פועלים, תנו לי עוד
פועלים. אני מזכיר לך, ארז, גם אמירות של ראש אמן בזמנו, שאמר שהוא מעריך שחמש שנים, אנחנו חמש שנים יכולים לרגע מרצועת עזה, הוא אמר את זה באיזה כנס, אני חושב, במרכז הבינתחומי, לא בהכרח בתקופה הזאת, אבל זה אנחנו, זה הרקע של הדברים, זה הרקע, וגם ההבנה שלנו, שחמאס נותן לג'יהאד האיסלאמי לחטוף, ואנחנו מחטיפים לג'יהאד האיסלאמי, במבצע דומני שנקרא חגורה שחורה, תקן אותי, ארז?
חגורה שחורה זה מוקדם יותר, היו שני מבצעים...
טיפלנו בג'יהאד האיסלאמי.
כן, היו שני מבצעים מוכרים, ש...
והחמאס לא השתתף, וחמאס לא השתתף, וראינו בזה סימן, גם לזה שהוא מרוסן ולא עושה לזה, כן? לא הבנו שזה בכלל חתיכת הטעיה שהוא עושה שם, כן, ארז.
לגמרי.
אז מכאן אנחנו, מהרקע הזה של הדברים שאנחנו מבינים, אנחנו הולכים כבר ללילה של... ופה יש הצטברות של כמה סימנים מעידים, ורק לאחרונה אני אזכיר שאמר אלמוג כהן בכנסת, עוד סימן מעיד. קודם כל אנחנו מדברים שבשעה 21:00, בערך, הכל בערך, אנחנו לא נכנסים, אבל היו, אני חושב, גם קודם, היו הדלקות של מספר סימים, כן? בסופו של דבר מדובר על כמה עשרות סימים שנדלקו. נסביר גם לצופים, וזה שהסימים האלה, זה היה מבצע, כנראה, כבר גלוי, אנחנו לא מגלים שום דבר חדש, מבצע שכדי לדעת, כשיש סימים שהם מדליקים, שאנחנו נוכל להיות עליהם בבקרה. אז זה פעם אחת. אלמוג כהן, טוב, אני אולי אני אגיד את זה אחר כך, יש התנהלות חריגה מאוד של בכירים בחצות, ככה גם אנחנו כתבנו, אבל יש גם כניסה של בכירים לתוך המנהרות, אנחנו יודעים שסינואר והמשפחה שלו וכל מיני בכירים יכולים להיכנס לתוך המנהרות באותו לילה. סימן מאית שלישי בלילה, ידיעות חריגות התנועות בשטח, זה גם אנחנו מבינים שבדיעבד, וכמובן מה שאמר אלמוג כהן שבשלוש ומשהו בלילה, מקור שנקרא סרדין ירוק, הודיע למפעיל שלו שיש התכנסות של נוחבות במסגדים, וכולנו מבינים שכשהנוחבות מתכנסים במסגדים, זה לא הולך לטובת שיחות מוטיבציה וזה, באמצע הלילה. ארז, בבקשה.
זה, כן, כמו שאמרת, רצף סימנים מעידים, ושוב, אני אנחנו לא נתפס כאן, כי אנחנו לא מחליפים עכשיו תחקיר מקצועי. יש דיונים וכל מיני דיווחים על כמה סימים היו ואיך היו, והסיפור של אלמוג כהן ואחרים. בשורה התחתונה, מה שחשוב מרצף הסימנים המעידים האלה, שמתחיל בשעות הערב ומתמשך עד אזור 2 בלילה, זה שבסיכום של השיח, שבשלב הזה הוא שיח שבק, מטה כללי, היחיד שבתמונת המצב בפיקוד, זה, או היחידים, זה אלוף הפיקוד וקצין המודיעין הפיקודי. זהו. הכל תחת אותם...
תזכיר, אלה שהם לא משתפים את הגורמים האגמיים.
לא משתפים את האגם, לא משתפים את ה... לא משתפים את האגם, לא משתפים את מטה הפיקוד, לא משתפים את ה... בטח לא גם את רמת השטח. הכל כזה ברמה שהקצה הכי נמוך שלה זה מפקד הפיקוד וקצין המודיעין שלו. הכל תחת השמירה על הביטחון המידע וכדומה. והשיח שבעיקרו, כמו שאמרתי, הוא שיח שבקי, שהצבא משותף פה בקצוות, הסיכום שלו הוא אין חירום. זאת אומרת, יש פה סימנים מעידים, בדקנו, אנחנו מעריכים שהכל, כן, מה שדובר יותר מאוחר על ידי רונן בר, של סוג של קונספציה הפוכה, שסינואר שחושש שישראל תעשה דברים כאלה ואחרים.
הרעיון של מיסקלקולציה.
מיסקלקולציה. ולכן אל תעשו מה שנקרא תנועות חריגות, כי זה עלול להפריע, ואל תעשו תנועות חריגות, כי ישרוף לנו את הנגישות המודיעינית. והשורה התחתונה באזור 2 בלילה, בפיקוד, זה קביעת הערכת מצב לבוקר. מזכיר, זה חג, מפקד הפיקוד בחופשה בצפון, מפקדים נוספים נמצאים בחופשות, חלק לא מבוטל מהמפקדים בגזרה, באוגדה, מפקדי גדודים ואחרים, אחת חטיבה צפונית, נמצאים בביתם, ונקבע את הערכת מצב. זאת אומרת, מזה שבשתיים בלילה קבעו הערכת מצב בעשר וחצי בבוקר, אתה מבין שלא חשבו שהולך לקרות משהו בכלל, ובטח לא בשש וחצי בבוקר.
כן, כן, כן.
עכשיו, פה יש איזשהו פרק זמן שבמהלכו נכנסים עוד רעשים, אולי הסיפור של הסרדין הירוק הזה, ואולי דברים נוספים, אבל לקראת השעה 3 מזמן מפקד הפיקוד התייעצות. אני כותב בכוונה התייעצות, או כתבנו בכוונה התייעצות, ולא הערכת
מצב. לא הערכת מצב, כי זה לא מבוצע לפי...
נכון, כמו שאתה אמרת בפרק הקודם, בהרחבה, הערכת מצב היא, יש לה תורה מקצועית, ולא סתם. יש לה שכל. הערכת מצב מבוססת על בניית תמונת מצב. תמונת מצב מבוססת על רצף של דברים שאתה צריך לשים באיזשהו לוגיקה סדורה, של האויב, של הקרקע, של גורמים משפיעים, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, ואתה מגיע בסוף לאיזשהו אוסף של דרכי פעולה אפשריות של האויב, שביניהם אתה צריך לבחור. ופה הייתה התייעצות טלפונית, הכל בטלפונים האדומים, כל אחד מה... כן, הספה שלו לצורך העניין, לא משנה, כל אחד מאיפה שהוא נמצא. ובערכת המצב הזאת,
בהתייעצות הזאת, ארז, בהתייעצות.
סליחה, אתה רואה, פבלובי. בהתייעצות הזאת, ממליץ קצין האגם הפיקודי להחזיר את המפקדים מהבית, וממליץ גם למפקד הפיקוד לחזור באופן... וממליץ לעשות עוד צעדים נוספים. מפקד הפיקוד מחליט על כמה צעדי תגבור, במסוק רב נוסף, בכלי אוסף תוקף, בכתבם נוסף וכדומה. כמן הפיקוד, עוד בשלב הזה, אנחנו כבר בשלוש לפנות בוקר ואחרי, כמן הפיקוד ממש בתוקף, מתנגד ותוקף ואומר מה פתאום, ואתם סתם מה שנקרא עושים רעש וסתם מלחיצים, והוא בעצמו גם נשאר כמובן בביתו. רק אחרי ההתייעצות הזאת, שמפקד האוגדה שותף לה, מפקד אוגדת עזה, מתקיימת הערכת מצב, שפה זה כן, להבנתנו...
הוא מבצע באוגדה הערכת מצב מסודרת, מטה אוגדה וכל הגורמים שלו בשעה.
מי שהיה בבית חוזר מהבית, זה מחה צפונית וחלק מהמטה, ובערכת המצב הזאת, אנחנו לא יודעים בדיוק מה הסיכומה, אבל במקביל הערכת המצב הזאת, מתקיים שיח בין הרמטכ"ל, ראש אגף המבצעים ומפקד פדם, ובסיכום ביניהם הם מאשרים את חלק מהבקשות של מפקד פדם לגבי כלים נוספים וכדומה.
בוא נגיד עדיין לגבי התחושה, מה סימן מעיד הפוך שלי, כאילו שהתחושה בפיקוד באוגדת עזה שהיא מקפיצים חלק מהאנשים, אבל עדיין לא מקפיצים את כל, לא דורכים את כל המערכת, איך אנחנו יודעים את זה?
להפך.
אורן סולומון התעורר, שהיה מנהל הלחימה, התעורר ברעש הרקטות, כאילו זה היה בסוף ה...
גם זה, אבל גם אנחנו יודעים בדיעבד, שבשעות האלה מקבלים החיילים והמפקדים בגזרות, הוראות להתרחק מהגדר. זאת אומרת, הסיכום או ניתוח של מפקד האוגדה מהמידע המודיעיני, איש, יש חשש באמת שתהיה תקיפה, אבל אם תהיה תקיפה, ככל הנראה תהיה על כוחותינו לאורך הגדר, כמו שהתבצע גם בעבר, ולכן על פקודת שגרה שקיימת, מרחיקים את הכוחות מקו הגדר לקו שני, וזאת הפקודה שדיברו על המפקדים וחיילים רבים, שאמרו להם להתרחק מהגדר, שיש כאלה שחיברו את זה לבגידה, אבל אנחנו יכולים להסביר ממה זה נועד. אולי נסגור פה על הדרך עוד סיפור אחד קטן, בשעות האלה פחות או יותר זה גם השעות שבהם מופעל צוות הטקילה, ואנשים אומרים, אם שלחו טקילה אז, אז כמי שהיה קצין אג"ם באוגדת יהודה ושומרון, ועבד רבות עם צוותי הטקילה המעולים של שירות הביטחון הכללי והימ"מ, מטרתם העיקרית היא מודיעינית, היא לא מבצעית. זה לא צוותים שנועדו לעצור חוליות פשיטה של האויב. זה צוותים שנועדו באמצעות כלים יהודיים ויכולות לעזור למערכת המודיעינית הכללית לשפר ולתאב את תמונת המצב, ולכן העובדה שראש השב"כ שולח אותם לאן שהוא שולח אותם, היא לא בכדי לבלום מחבלים ולא...
זה ברור, זה ברור. תראה, יש רב הנסתר על הגלוי בכל מערכת השיקולים. אני חושב שאנחנו יכולים להעריך חלק מהדברים ולהצמד למה שאנחנו מבינים. אנחנו רואים שבשעה 5 בבוקר מגיע קצין אגף פיקוד דרום לפיקוד, ומעדכן את האלוף לגבי ההחלטות שלו, מה התיישם, מה לא התיישם, מה שביקש, כתבנו פה, מי שזה רואה את זה, אז יוכל לראות את זה, והוא גם פועל להקפיץ בעלי תפקידים, למרות הדרישה שאומרים בוא נדבר בבוקר, אז הוא מקפיץ כבר בעלי תפקידים מתוך האוגדה, דברים שהוא בסמכותו, שהוא החליט שהוא מקפיץ, ועושה כמובן, יש מה שהם קוראים חיתוך מצב, או ניתוח של המצב מול האוגדה, כשעוברים על הנחיות האלוף. זה בשעה 5 בבוקר.
כן, זה כבר יותר באזור 5:30-4:45, עד שהוא מגיע ועד שהוא
בורס
את המצב וכדומה.
בסופו של דבר, בשעה 6:29, אנחנו יודעים, מתחילה המתקפה, ופה אנחנו נמצאים באירוע, אירוע, והסיפור מתחיל. וכאן מתחילות הפעולות בפיקוד, ומה היה אפשר לעשות. אז יש פה, אולי ארז, אתה היית קרוב יותר לאירועים, אולי תפרט את האירועים שבוצעו בפיקוד בשעות הראשונות האלה.
אז ב-6:33, זאת אומרת, ממש בדקות הראשונות אחרי שהירי מתחיל, מכריז קצין אג"ם בפיקוד על פרש פלשת, זה אומר, זאת פקודה ששם הקוד שלה הוא בא לתרגם שיש מתקפה, מתקפה קרקעית על שטח מדינת ישראל, מרצועת עזה, יש סדר פעולות שאמור לקרות בצורה...
אולי נבהיר, כי אני גם שמעתי אנשים, המשטרה גם מכריזה, אבל זה, כל אחד מכריז את מה שבסמכותו מתוך פרש פלשת. זה לא שזה משהו במקום השני, אין איזו הכרזה מאלוהים על פרש פלשת. קצינה גם מכריז על פרש פלשת בתוך יחידות הפיקוד, כן? והמשטרה מכריזה על זה בתוך יחידות המשטרה.
כן, אנחנו גם יודעים ומכירים את הסיפור של חממי, זיכרונו לברכה, שמחת דרומית, ש... יוצא ממפקדת האוגדה לכיוון הגזרה ומכריז על מלחמה ברשת הקשר החטיבתית שלו. באמת, יש הרבה מאוד צעדים שקורים במקביל, אבל הדבר הכי משמעותי שצריך לומר בשעה הזאת הוא שהפיקוד במקביל להכרזה על פרש פלשת מפעיל פקודה מטכלית שנקראת חרב דמוקלס, שזה בעברית למי שפחות בקיא בשמות הקוד הצבאים, אומר חברים, חיל אוויר תצא לתוכנית, מה שנקרא, שנמצאת כבר מוכנה בפריסט בחיל האוויר של תקיפת בחירי חמאס. תשאל, מה פתאום לצאת לתקוף בחירי חמאס ולא לרוץ ולהגן על הגדר? צריך לומר, ואנחנו יודעים את זה היום בדיעבד.
לא יודעים.
לא רק שלא יודעים, לחיל האוויר, לצהל בכלל, לחיל האוויר בפרט, לא הייתה שום תוכנית שעירבה את חיל האוויר בצורה כזאת או אחרת בהגנה על הגבול. חיל האוויר בזמן מתקפה, מטפל, מה שגם מחפש לתקוף ולחסל בחירי חמאס, פועל כדי לדכא ירי תלול מסלול מאתרי שיגור כאלה ואחרים, חיל הים מתעסק בניסיונות חדירה באזור זיקים, וההגנה על הגבול, ההגנה על הגדר, הייתה בעיה של אוגדת עזה. ואיפשהו פה, החיבור הזה בין הקומות פשוט לא היה קיים, ולכן בשש וחצי וקצת אחרי, חיל האוויר לא בתמונה, וגם הפקודה שהוא מקבל, וגם העשייה שלו באותם שעתיים שלוש ראשונות, לא רק שהיא לא תורמת לבלימת התקיפות, אפילו היא פוגעת, כי הוא משעבד ולוקח חלק לא מבוטל מאותם כלים שכן היו זמינים וכן היו באוויר, לטובת המשימות שלו, כי לכל תקיפה כזאת צריך כלי איסוף,
נכון.
צריך כלי ניקוי וכדומה וכדומה, ולכן זה עניין שחשוב.
תראה, זה גם מעיד, ארז, זה גם מעיד, זה גם מעיד על היעדר תמונת המצב ובלבול גם במפקדה הכללית. כאילו, זה לא, חיל האוויר לא עכשיו עובד רגלי עם פיקוד דרום. הוא פועל גם לאור הנחיות המפקדה הכללית. והפער, העובדה שחיל האוויר, זה נכון שהוא לא בכלל לא מעורב בתוכנית, בוא נגיד, בוא נעשה סדר. הייתה גם תוכנית הגנתית שלנו, אבל לא בהיקף כזה, זאת אומרת, זה לא מישהו דמיין שיבואו אלפי מחבלים בגל אחד בכניסה לתוך השטח שלנו, תוך פירוק כל מערכת ההגנה שנבנתה שם. אבל חיל האוויר הצידה לגמרי, גם בגלל...
פרש פלשת, מה שצריך לומר, פרש פלשת שהתייחסנו אליו, וכמו, בדיוק כמו שאמרת, הוא בסוף דיבר בתרחיש האיום שלו על מספר מצומצם של פלישות, 2-4. זה הסדרי הגודל שדיברו עליהם, ולא...
עשרות מחבלי נוחבה, אבל בסופו של דבר, החוסר תמונת המצב, גם ברמת המפקדה הכללית, והקושי להשיג תמונת מצב, גם ברמת פיקוד הדרום ואוגדת עזה כמובן, הביאו למצב שהמשאבים הופנו למשהו שהוא אינסטינקטיבי. הוא אומר, אוקיי, בסדר, זה אנחנו נתקוף בעומק. כשאנחנו יודעים שהתקיפות בעומק, אמרת נכון, שיבדו את מה שהיה לעניים בכלל להשתמש, גם את זה שיבדו לטובתם, ובסופו של דבר, היו תקיפות שלא שרתו שום דבר בקרב ההגנה.
והדבר הנוסף שחשוב לומר, זה שבשלב הזה, למעשה כל מערכת הפיקוד והשליטה ששולטת על גזרת ההגנה, גם היא למעשה קורסת. זאת אומרת, המפקדים, חס וחלילה, המחבלים, מצליחים במתקפת, ממש במכת הפתיחה שלהם, לעבר את התצפיות לכל אורך הגזרה. עזוב מה שהתעלמו קודם, אבל די בפתיחה.
כן, פגעו בכל הסכסוך.
הם פוגעים במערכות התצפית, הם פוגעים במערכות התקשורת, הם תוקפים את מפקדת האוגדה, שכמו שכבר דיברנו בעבר, באופן לא חכם בעליל, יושבות בתוכו גם שתי מפקדות החטיבות המרחביות, וכל הפוש של כל אוגדת עזה רבתי יושב באותו מקום שנמצא תחת מתקפה, מפקד האוגדה מסתתר באיזה חדר מסוים, לא מצליח אפילו להגיע לחמל שלו, מחט צפונית מוצא את עצמו לחוד שם בתוך גם, במלחמה בתוך מפקדת האוגדה, מחט דרומי, כמו שאמרתי, יוצא, הוא והסגן שלו יוצאים שניהם ללחימה ונפגעים, ולמעשה מפקדת חטיבה דרומית נשארת בלי מישהו שיכווין וינהל אותה, וככה האוגדה שאמורה לנהל את הלחימה ולתת תמונת מצב לרמות הממונות פשוט בחוסר תפקוד מלא, וזה מביא אותנו
רגע, אז פה אני רוצה להדגיש נקודה. קודם כל אנחנו מעבירים על הדרך העובדה, אתה יודע, אנחנו דיברנו על זה, אבל אני רוצה שהצופים שלנו יבינו על מה אנחנו מדברים. העובדה שמרכזים שצהל בונה תפיסת הגנה, אם אפשר לקלול לדבר זה תפיסת הגנה, מול רצועת עזה, שבמסגרתה האוגדה והחטיבות יושבות באותו מחנה, היא הזמינה את הקשר, מה שאתה אמרת, את קשר התקשורת, קשר הפוש, כל חוסר יכול לתפקד, כשאת פוגע במחנה הזה, פרקת את הכל, גם את החטיבות וגם את האוגדה. זה פעם אחת אנחנו צריכים להבין. דבר שני, דיברת על התצפיתניות שעברו אותנו בדקות הראשונות, אנחנו נזכיר שהמרחב הפרימטר הביטחוני שהיה, הוא נשחק בחודשים לפני, בצורה, בחודשים ואולי גם כמה שנים קודם, לאט לאט קורסם וקורסם וקורסם, כמה מאות מטרים שהיו של, כאילו, לעג לרע שהיה לנו מול רצועת עזה, קורסם בכניסה של גורמים עוינים במסווה של אזרחים. ומי אפשר את הכניסה של גורמים עוינים במסווה של אזרחים? השיח הזה מול מערכת המשפט, שהיא אתה קשה למצוא החלטות, אבל אתה יודע איך זה עובד. באים, יש עתירה, למה לא נכניס כלי עצמה לעשות כלים, כלי חקלאות וכל מיני כאלה שיעבדו את האדמה, ואז בשיח מול הפצריה ומול הפרקליטות, אז אומרים, רגע, בסדר, אז בוא נגיע איתם לפשרה, ואין החלטות. כאילו, בג"ץ תמיד אוהב שלא יהיו החלטות, הוא לא רוצה להיות חתום על שום החלטה, רק שיקבלו העמדות האלה. הדברים האלה, הם פרקו לנו את כל היכולת שלנו, גם המקדימה הזאת, שאתה דיברת על התצפתניות ועל זה שבסוף התפרקו לנו היכולת שלנו לזהות, וגם ביכולת של חמאס והנוחבות להגיע עד הגדר, לאסוף מודיעין ולהכין ערימה של כלי צמא ואמצעים ליום פקודה, והיום פקודה הזה הגיע. אז זה רק רציתי שיהיה לנו איזה מסגור של העניין הזה. כן, ארז.
זה מביא אותנו למעשה לאזור השעה 8:30.
מתי הגעת לפיקוד, ארז? תתן לצופים.
אני הגעתי לפיקוד ברבע לשמונה, ירדתי לחדר המלחמה, שבזמן הזה כבר עובד...
וגם נזכיר שמי שמקפיץ אותך זה לא איזו החלטה פיקודית להקפיץ אותך, זה פשוט האנשים מחליטים להקפיץ אותך. זה אנשים שמרגישים תחושת אחריות.
כן, קצין האג"ם הפיקודי מפעיל את אנשיו, כמו שאמרנו, באזור... כן,
בניגוד להמלצות של אחרים, כן.
כן, וראש הענף האופרטיבי, ידידנו רמי מזרחי, התותח, הוא זה שמתקשר אליי ב... אזור 6:15, משהו כזה.
והוא גם בנסיעה.
הוא עצמו בנסיעה דרומה, ואומר לי, תקשיב, הולך לקרות משהו, אנחנו לא יודעים בדיוק מה. נראה לי שזה משהו גדול, ומה שנקרא, תחליט.
תאסוף את עצמך ותגיע, בקיצור.
אוסף את עצמי ואת התיק שנמצא ליד המיטה, ונכנס מהר לאוטו. כל הדרך זה כבר עם צבע אדום ברקע. ברבע לשמונה אני בפיקוד, יורד לחדר המלחמה, כבר חדר המלחמה, כמו שכתבנו פה, מי 7:30 כבר עובד בתצורה מלאה, שומע את הקולות מכל מכשירי הקשר בו זמנית, ומקביל טלפונים, כי הרבה מאוד אנשים עברו לעבוד ביום הזה בוואטסאפ, בנסות לתקשר ולתאם ולהעביר מידע מהשטח, וקצין האג"ם הפיקודי עומד שם ומנסה לנצח על העסק הזה ולעשות סדר בבלגן. יש כבר חלק מאנשי המילואים שמספיקים להגיע במקביל, טל חרמוני, מפקד מכלול העורף, אני זוכר אותו שם. ואנחנו מהר מאוד נכנסים, אנחנו, זאת אומרת, התכנון, ומתחילים לעבד כבר מהתמונה הראשונית תוכנית התקפית קדימה, אנחנו מבינים שזה לא ייגמר באיזה יום קרב אלא משהו הרבה יותר משמעותי.
בוא נציין שבאותו רמי, בעבודה מאומצת, בנה תוכנית חלוקה של כל היישובים, בנה תוכנית פיקוד...
אנחנו, בדיוק, ב-12:15 בצהריים, הרבה לפני שמטה כללי מצליח להוציא בכלל פקודת התראה, הפיקוד כבר מוציא פקודה פיקודית שמדברת על חלוקה, איזה כוח הולך לאיזה יישוב, מי המפקד בכל מקום, מי האיש האזרח שצריך ליצור אותו קשר, נותן כבר פקודות ומשימות צפויות קדימה לקוחות, כדי שאפשר יהיה להיערך למתקפה, ואנחנו משתמשים בתוכניות קיימות. אני גם את זה איזושהי אמירה שלא הייתה תוכנית לכיבוש עזה. הייתה תוכנית לכיבוש עזה, כתבתי את התוכנית הראשונה בינואר 2014, וחידשנו אותה ועדכנו אותה אחרי צוק איתן ועוד. בשנים האחרונות, לפני המלחמה האחרונה, היא די נזנחה מתוך הבנה של מפקדי הפיקוד השונים והבנה של המטה הכללי, זה לא משהו שרוצים ומתכננים לעשות אותו. לא הצבא, לא הדרג המדיני, זה לא יתאים למחשבות הכלליות לגבי עזה, ולכן אנחנו משתמשים באותה תוכנית כבסיס להכנת הפקודה הקדימה, אבל גלשנו, נחזור ונתמקד.
טוב, אבל אני רוצה רק לציין מה שכתבנו פה, שהפיקוד מבקש תקיפות על הגדר, מאוד מוקדם.
זה הדבר המשמעות.
הדבר הזה שום דבר לא קורה, כן?
לא, צריך לומר שבככה, ב-8:30 יש המלצה בהערכת המצב הפיקודית, שהיא הערכת מצב פיקודית, האלוף שמגיע לפיקוד באזור 8 מהצפון, אולי קצת קודם, אני לא בקי בדיוק מתי, אבל ב-8:30 בחמל, הערכת מצב מסודרת, שבה יש המלצה לתקוף על הגדר חיל האוויר, ויש המלצה לעשות חלוקה בין הגזרות האוגדתיות, מאחר שהבנה שאוגדת עזה לא נמצאת בשליטה על הנעשה בה. שתי המלצות האלה בשלב הראשון לא מתקבלות, ומאוחר יותר, קצת אחרי הערכת המצב, מפקד הפיקוד בשיח עם מפקד חיל האוויר ועם גם המבצעים ועם חטיבת המבצעים, מבקש ממפקד חיל האוויר לעבור ולמקד את התקיפות ואת הכוח שלו שנמצא כבר באוויר, למקד לאורך הגדר ובגדול ליצור איזשהו חיץ, לא לאפשר לתוקפים נוספים להיכנס פנימה, ולאלה שכבר נכנסו לא לאפשר לצאת החוצה.
ולציין, גם הצופים יכולים לראות את זה, זאת הבקשה, התחילת מימוש שלה הוא לוקח זמן רב.
כן, אנחנו רק באזור 11:30-12 חיל האוויר מתחיל באמת לפעול לאורך הגדר בצורה אפקטיבית, ואנחנו יודעים, כולל מהתחקירים האחרים, שבשלב הזה באמת הוא פוגע גם במחבלים שעדיין מנסים להיכנס, ובעיקר במחבלים ובטנדרים שמנסים לצאת. ופה העיסוק הגדול והמשמעותי הוא שקראתי לאחרונה תחקיר שבו חיל האוויר בודק שהוא פגע בטנדר של מחבלים שבו גם הייתה חטופה, שזה כמובן עצוב וטרגי, אבל ברמת המקרו, אם היינו משכילים לייצר את החוצץ הזה, בטח בשעות הראשונות שלא היו כוחות ולא היה גורמים אחרים שיכלו לפעול, חיל האוויר שהוא החיל הכי גמיש והכי דינמי, מה מצליח לייצר בהבנה שלו ובפקודות מסודרות את אותו חיץ לאורך הגדר, היינו חוסכים כנראה הרבה מאוד מהתמונות הזוועתיות שראינו מאוחר יותר. ובאמת לקראת הצהריים גם הגזרה מחולקת, לא לפי המלצה הראשונה, אלא כן מחולקת בין אוגדת עזה שמצמצמים לה את גבול הגזרה, לאוגדה 162, איציק כהן שכבר מגיע מהבית עם מפקדי החטיבות שלו, לירן בטיטו מגבעתי ובני אהרון מ-401, מחט הנחל, אני מזכיר, נהרג בדרכו לגזרה.
אולי תסביר את הקשר של מחט הנחל עם קצין האג"ם של פיקוד הדרום.
כן, מחט הנחל שטיינברג, גיסו של קצין האג"ם הפיקודי, נלחם בדרכו לגזרה ונהרג, יחד עם גם איתו, גם מפקד הסיירת החטיבתית, בכלל חטיבת הנחל, גם בשבעה באוקטובר וגם לאורך כל הלחימה. אחת מהחטיבות של החמה הכי הרבה וספגה כמות נפגעים גבוהה. וזה בעצם מביא אותנו עד צהרי יום ראשון ומסביר שנייה את מה קרה להבנתנו.
אולי ארז עכשיו, כי אנחנו כבר מאוד גלשנו בזמנים, אולי נלך וניתן איזו סקירה מרים, איך אנחנו מביאים את לקחי הליבה של מה שאנחנו רואים, כדי לא נהיה רק רשומון, אלא ניתן גם תובנות שלנו לעניין זה. אז אולי נתחיל בלקח הגדול ביותר, זאת אומרת, והוא למעשה פותח וסוגר את לקחי הליבה שלנו בסיפור של האגם. המודיעין, וזה לא דבר חדש, המודיעין ממדר באופן שגרתי את המפקדים, לפחות לרוחב, כן? המפקדים אולי פחות, אבל גם בחלק מהמקרים גם את המפקדים, ומשתמש במושג של הסיווג ככלי מאוד מאוד קשה לחלוקת מידע, לשיתוף מידע. אנחנו רואים כאן שהאירוע כולו בהתחלה, וככה כתבנו, נוהל כאיזה אירוע מודיעיני ולא כמצב כוננות מבצעי אגמי שצריך לתת את המענה שלו. אז לכן זה חלק איפה אנחנו היינו, זה חלק מהדבר שהאגם, כאילו שדיברנו על זה, שהאגם היה ממודר, גם פיקוד, למשל, היה ממודר מכל השיח הזה שאנחנו מדברים עליו, שקורה בלילה, לא ידע שום דבר, התנפץ עליו על הבוקר. בוא תמשיך, אתה רוצה להמשיך, ארז?
אני אגיד שהחומרה בעניין הזה, היא, צריך להבין, אז תגיד, אוקיי, כי זה סודי וצריך לשמור סוד. הבעיה שמנהלים את הדברים האלה, באותו שיח טלפונים אדומים, בין המפקד לקמן, לשבק, למפקד מעליו, לקמן מעליו, מפספסים פה, חלק גדול מהכלי הזה שנקרא הערכת מצב. למה? כי אם למשל היו עושים באמת הערכת מצב, עזוב, הטכנולוגיה לפעמים היא גם לרועץ, אין טלפונים אדומים, אי אפשר בסלון בבית לשבת ולנהל
שיחות, צריך לעצור,
צריך לעצור ולהגיע למפקדה ולפתוח שניית המפות ולפתוח שניית התמונה, ואז כשמביאים את כולם לחדר, אז היה אני מניח מישהו אומר, חבר'ה, אבל אתם זוכרים שבגזרה הזאת שעכשיו מדברים על תנועות, יש לנו בשבועיים האחרונים דיווחי תצפיתניות שאומרים א', ב' וג', ובגזרה הזאת, שאתם אומרים ככה וככה, ראינו תנועות של טנדרים, מחברים את תמונת המצב, מחברים את תמונת המודיעין לכדי תמונה שלמה. לא השושו הזה של המקור הסודי ההוא שאמר ככה, שלא רוצים שאף אחד ידע, ואז משתמשים, יש כזה מושג שנקרא לקרוא ולשרוף.
זה מושג שאתה צירפת פה לחליבה, לקרוא ולשרוף, כאילו, זה
כן.
היה... כן, כאילו.
אז הלקח המשמעותי והראשון זה שהאירוע באמת נוהל כפרשייה מודיעינית, הוא לא נוהל כאירוע מבצעי אגמי, כמו שהוא היה צריך להיות, לקח סופר קריטי מבחינתי, אני חושב שדיברנו עליו. הלקח השני הוא ברגע שמה שמוביל זה שמירת הסוד, הלקרוא ולשרוף, אז גם בהחלטות, אתה רואה את זה בשיח, בוא לא נזיז כוחות, כי אולי מהפרשנות של חמאס הוא יבין שאנחנו יודעים, ואז הוא יבין מאיפה אנחנו כן, יודעים. כן, כן. ואת ההיגיון המוביל הוא שמירת מקורות, הוא לא הגברת יכולות הגנה. אם עכשיו אני מסתכל על זה בריאה אגמית, בריאת המפקד, כן? אם אני עכשיו הולך אחורה, אם זה יוסי בחר כמפקד אוגדת עזה, או אני זוכר שבתחילת המלחמה שאל אותי גבי אשכנזי, תגיד לי זה היה קורה? ואמרתי לו, בלי להתחנף, אמרתי לו לא. כי בדור שאנחנו היינו בו חיילים ומפקדים צעירים, ובדורות האלה שפחות קידשו את אותו מודיעין איכותי וסודי, ויותר קידשו את התפיסה הבסיסית של בט"ש, שתמיד תהיה, מה שנקרא, מוכן לזה שאתה תופתע, ולכן כוננות, ולכן עתודה, ולכן כוננות עם שחר, ולכן הרבה מאוד דברים שאיפשהו פוספסו בתהליך הזה, ופה כל הסיפור של הלקרוא ולשרוף, של המידור, של המעגל הסוד, הוא גורם לכך שלא מסתכלים בדברים החשובים. כי אם היינו מסתכלים בריאת ההגנה, היינו מקפיצים כוחות, מעדכנים את הרבש"צים.
תראה, ארז, זה מגיע ללקח הגדול שאומר, תראה, מה שקרה לנו פה, זה תפיסת של הפעולות, תפיסת של הפעילות המיוחדת, הכל מיוחד. הרי דיברנו על זה, הרגנו את המילואים, הרגנו את המסה, כוח המחץ הרגיל, הכל הלך לדברים מיוחדים שבמיוחדים ומיוחדים. כשאתה הולך לשם, אתה מאבד כמובן מה שאמרת, שאמרת לגבי, כאילו, אתה מאבד את הדברים הזה, ותראה שזה פשוט, פשוט הם נכנסים לפינות של דברים, של, של, של פעילות מיוחדת, אומרים אנחנו נמדר, ואנחנו זה, וזה נושא, וחושבים שהכל אפשר לסגור באיזה מערכת של תפירה, של עם חוט ומחץ, זה בלתי ניתן. וזה הדבר המרכזי, ואני חושב שזה לקח גדול מאוד שלנו בבעיה, של העניין של יכולות הליבה של צה"ל, שעבדו לנו בדרך. ופה אנחנו רואים, ופה בשביל החודש ראינו את זה ממש בולט, אתה רואה את זה, מסתכל, אתה אומר, רגע, איך? כי אנחנו בנינו את הכל על תפיסה של מיוחדים, את הכל על תפיסת מודיעין, תפיסה של אנשי מודיעין שגדלו, אני חושב שאתה אמרת אפילו, דיברת אתמול, היינו בפאנל בטלוויזיה ביחד, אמרת את זה בהקשר של הפרקליטות, אבל אני לוקח את זה גם בהקשר הזה. בהקשר שהפכנו, הלכנו לכל מיני נישות של יועצים, גם המודיעין זה יועץ בסוף, לכל מיני נישות כאלה, והזנחנו את הבלוק המרכזי של המפקדים, של הפעילות הסזיפית המעצבנת הזאת, שאתה הולך בבוץ ואתה צריך להתעסק עם זה. וזה אני חושב שאחד הלקחים הגדולים של האירוע הזה.
לגמרי. בסוף התובנות שלנו, כמו שאתה אומר, שכשאתה לא במקצוע, אז אתה לא במקצוע. כשאתה לא במקצוע הצבאי בבסיס, כשהמפקדים לא במקצוע הצבאי, כשאתה הולך שווי אחרי יועצים, אחרי טכנולוגיה, אחרי
דברים... אחרי כלבי הנחיה, אתה יודע, אני אומר, המודיעין זה לא כלב נחייה. אתה חושב שהוא כלב נחייה, אתה אומר, איפשהו הולך, אתה הולך אחריו, מה זה הדבר הזה? אז זה אחרי יועצים וכלבי נחייה, כי זה נוח להישען עליהם.
ולכן הלקח הוא החזרה למקצוע. נשווה את זה לעולם הרבני והתורני. אתה לומד, רב לומד הרבה מאוד שנים עד שהוא מקבל הסמכה לרבנות, ולומד כמות חומר מטורפת, בקנה מידה יותר מרפואה ויותר משפטים ויותר ויותר. מתי רב באמת יכול להגיע למצב שבו הוא משנה הלכות, או מחדש הלכות, או מעדכן דברים? רבנים גדולים, הרב עובדיה יוסף בזמנו שפסק והתיר את העגונות אחרי מלחמת יום הכיפורים, בניגוד להרבה אחרים ועוד חיינה וחיינה. זה רק שהבקיאות שלו בבסיס היא מאוד מאוד גבוהה. זאת אומרת, מפקד, אתה רוצה לשנות, אתה רוצה לחדש, אתה רוצה לעשות, תגיע לזה. אפרופו, כן, אותו תחקיר של שיטת נווה. תגיע לזה מתוך מציאות שאתה במקצוע. כשאתה עמוק במקצוע, אתה יכול לשנות ולחדש.
נכון, נכון. ותמיד אני אומר, אומר לך, תחשוב מחוץ לקופסה. אומר, בשביל לחשוב מחוץ לקופסה, קודם תבין את הקופסה, קודם תכיר את הקופסה. לפני שאתה חושב מחוץ לקופסה.
כן.
כן, אז אני חושב שאנחנו ניסינו לתת פה, ניסינו לתת לו לצופים ולמאזינים שלנו איזה, איך אנחנו רואים את הדברים, באמת, זה לא, זה, מה שראינו עובדות, עובדות, אבל איך אנחנו רואים את הדברים, את הלקחים. ואיך אנחנו מסתכלים עליהם. ואני מקווה שהסכלנו את הצופים, וניפגש בפודקאסט ה-29, לא לפני, שנדבר על פרשת ויגש. אז זה הפרשה ה-11, נכון? של ספר, בספר בראשית, אז בבקשה.
בפרשת ויגש יש התמודדות בין שני הכוחות הגדולים ביהדות, בין בית יוסף לבין בית יהודה. יוסף, שהוא באותו רגע השליט הכוחני והגדול, ויהודה שמייצג קם ולוקח את הבכורה למעשה, הוא קם...
תכורה בין שני מלכים, ארז, תכורה בין שני מלכים.
מלכות בית יוסף, מלכות בית דוד, המלכות של בית יוסף, שהיא המלכות הארצית, והיא המלכות העכשווית שממנה אנחנו מתחילים את הגאולה, ומלכות בית דוד, שהיא המלכות המסיימת, שמשלבת בתוכה גם את הבסיס התורתי והאמוני. ואנחנו רואים פה את יהודה ש... קם וניצב, הרי לא הבכור, לא ראובן ולא שמעון ולא לוי, יהודה קם וניצב לפני אחיו הגדולים, מעיז פנים כנגד מלכות בית יוסף, כנגד המלכות הארצית והכוחנית, ועומד על שלו, והוא עושה את זה בשיטה של שילוב של איום ותחנון. הוא מבקש יפה, הוא סוג של מתנצל, אבל הוא גם מבהיר את עמדתו, מבהיר מה הקווים האדומים שלו ועל מה הוא לא מוכן לוותר. ואנחנו היום נמצאים בתקופה הזאת, אנחנו כבר אחרי תקופת בית יוסף, אחרי משיח בית יוסף. עם ישראל נמצא כבר בארצו, מדינת ישראל, כמו שאמר רב קוק, ייסוד כיסא השם בעולם, ואנחנו עכשיו בואכה, שנקרא המשיח, שיגיע ונקל אותנו מכל צרותינו, ובנעימה אופטימית זאת.
אבל תזכור תמיד, אין לנו לחכות בפסיביות לבואו של המשיח, צריך לפעול אקטיבית, חזק, וכל הכוח. אז אנחנו עושים את מה שאנחנו יכולים לעשות.
לגמרי.
טוב, תודה רבה לכולם, וניפגש בפודקאסט ה-29. להתראות.